שלום ברווזים, לעבוד על ספיידרמן הנוקמים, איירון מן זה כנראה חלום של הרבה מאוד אנשים. היום בוולוקאסט אירחתי את אריאל אבנטל שהגשים את החלום הזה וסיפר לי איך ההרגשה לעבוד על הפרויקטים הכי גדולים בעולם, למה דווקא בגיל 38 הוא החליט לעזוב פה הכל ולהגשים את עצמו, וגם מה המסלול שלדעתו צריך לעבור לפני שיוצאים לתעשייה בחול. בקיצור, בשורגיל הזה יש יותר מדי עבודות יפות ופחות מדי זמן בפתיח, אז אם אתם רוצים לראות את השורגיל המלא, אני אשים לכם לינק בתיאור של הסרטון. אני מזכיר למי שעוד לא נרשם לדה אקדמי, תלחצו על הפעמון, תירשמו לערוץ. אגב, אין לי מושג מה זה בכלל פעמון, פשוט תירשמו.
עד המערך, עוצרים מוכשרים מהתעשייה כדי למלא חלל רק שחברים שחסרים לו בחיים.
טוב, אז שלום אריאל לבנטל, אמרתי את זה נכון?
כן, לבנטל. שלום שלום.
אהלן. אני רוצה דווקא איתך להתחיל עם החלק שהכי אהבתי שסיפרת לי. אתה בגיל 38 אמרת, אני עוזב את מה שיש לי כאן ועוזב להגשים את החלום. אתה הוכחת שאין גיל להגשים חלומות. וזה בעיניי תשובה להרבה אנשים שאני שומע אותם שהם אומרים, אם הייתי מתחיל יותר צעיר ואם הייתי מתחיל יותר ככה וככה, והייתי רוצה לשמוע ממך. מה גרם לך לעשות את השינוי הזה, דווקא בגיל הזה, לקום ולנסות להגשים את עצמך?
אז כן, בגיל 38, בתכלס, כאילו, קמתי ועקרתי את עצמי ללונדון. היו מין כמה דברים שפשוט קרו במקביל, שפשוט גרמו לזה לקרות. עבדתי לקבל דרכון אירופאי, אז קיבלתי בדיוק את הדרכון שלי, וזה בעצם נורא נורא מקל על התהליך. הזמן עובר, ושום דבר לא משתנה, ואם אני לא אעשה את זה, זה פשוט לא יקרה. אז עשיתי את זה. מהנקודה הזאת, זה גם לוודא שאתה באמת יכול לעשות את זה. לא באמת היו לי תוכניות, זאת אומרת, לא הגעתי לכאן עם עבודה מוכנה מראש. יש כמה מקומות בעולם שהם מרכזים ל-visual effects, לסרטים. אז לונדון היא אחת מהן, קנדה, יש את גם מונטריאול וגם ונקובר, שהם עוד שתי ערים שיש בהם מרכז גדול, יש בהודו, בסינגפור גם קצת, אבל מבחינתי לונדון הייתה בחירה נהדר, נהדר הזה היה מספיק קרוב, ואני דובר אנגלית בלי בעיה, אז זה הסתדר לי טוב. לא בעצם דאגתי לרעיון עבודה לפני כן, אמרתי לעצמי שאני אגיע, אני אשלח את השאוריל שלי, לכל מיני מקומות, יש פה מספיק מקומות, הלכתי לפריימסטור ולעוד מקום אחד, פריימסטור א' היו הגדולים יותר, מה שאומר שהפרויקטים שלהם הם לרוב יותר מעניינים. היה איזשהו מין צירוף מקרים כזה, כי שנה לפני כן הייתי בלונדון לבקר. אף פעם לא הייתי, בדרך אגב, אף פעם לא הייתי בלונדון לפני כן. עברתי ליד בניין כלשהו, ואני מסתכל פנימה, ואני רואה שם פוסטרים ענקיים של פדינגטון ושל פנטסטיק ביסטס, ואני כזה, וואו. ואז מסתבר שזה היה בניין של פריימסטור.
וואלה.
אז כאילו זה כזה...
סגירת מעגל, כזה. כן. קח אותי רגע לחוויה שלך הראשונה, שהגעת לפריימסטור, תן לי את ההרגשה שלך, איך זה היה?
אתה מגיע לשם עצם זה שאמרו לי, תקשיב, אתה הולך לעבוד על סרט של מרוויל, אני כזה... אוקיי, נהדר. ואם להיות קנים, אז זו הסיבה העיקרית שרציתי לעבור ללונדון. הסרט הראשון שלי היה תור רגנרוק, זה כבר משהו ש... פוצצתי את הראש לגמרי, כי אני מת על הדברים האלה. מאז שהתחלתי לעבוד כאן, אז אתה מקבל לרוב בסוף כל פרויקט, הם מכינים חולצה.
רק בשביל זה שווה ללכת לעבוד שם.
לגמרי. אז יש לי, אז יש לי, אז יש לי של רגנרוק, ויש לי של ספיידרמן האחרון, ושל שני אבנג'רס האחרונים. אני לא כך רואים את זה, אבל יש לי פה למעלה, אני גיק. אני ובת הזוג שלי, שנינו כאילו גיקים פסיכיים.
אתה יכול להראות את זה אולי רגע בכל זאת?
מה זה?
אולי נראה את זה רגע.
יש פה, יש לך את דדפול, יש לך את ספיידי, יש לך את וולברין, יש לך את מרווין, מהמדריך הטמפריסט. טום פאניק. הייתי מגיע בשמונה בבוקר, הרבה לפני כולם, והייתי יוצא באיזה 8-9 בערב, הרבה אחרי כולם.
למה?
פשוט כי רציתי. כי רציתי פשוט לשבת שם to soak it all up. אלא, אני מהווירדו הזה, אלה שהולכים לראות סרט של מרוול פעמיים שלוש בקולנוע. ואני בסדר עם זה. באמת שאני בסדר עם זה.
אני חושב שזה גם...
זה מגניב אותי לגמרי.
זאת הסיבה שאתה גם יכול להישאר את כל השעות האלה, כמו שאמרת לי לפני, שאתה מגיע לפעמים בשמונה ו...
לחלוטין, לחלוטין. האמת היא, אחד מהדברים המשעשעים, בגלל שאמרתי הרי קודם שגם אני וגם בת הזוג שלי, אנחנו שנינו גיקים. התפקיד שלי זה לוודא שגל גדות נראית סבבה, כאילו בזמן שהיא נלחמת עם צ'יטה בסרט החדש שלה, שעדיין לא יצא, למרות שהוא מוכן כבר חצי שנה. אם אני לא טועה, בסוף של האבנג'רס באינפיניטי וור, אז הייתי נשאר המון המון שעות, כי הייתה המון עבודה, באמת שהייתה המון עבודה על הסרט הזה, אנחנו עבדנו על הסרט הזה, עד שלושה שבועות לפני שהוא שוחרר כבר, כאילו, זה ממש עד לרגע האחרון. והייתי עושה המון שעות נוספות, ואנשים שאלו אותי, רגע, מה, ובסוג שלך זה לא מפריע? והיא כזה, לא, אתה עושה, זה בשבילנו, אתה עושה משהו שאנחנו נהנה ממנו אחר כך, בסדר, תישאר. זה נורא נורא נחמד.
אני פה בשבילך.
אני פה בשביל כולן. לא, אבל זה אחד מהדברים הנחמדים שאני לא לוקח כמובן מאליו את העובדה שזו העבודה שלי. ואני ממש ממש מאושר מזה שאני פה.
ואתה אומר את זה עוד אחרי 3.5 שנים, אתה לא אומר את זה אחרי שבוע של התלהבות.
3.5 שנים, I'm still there, כאילו. באופן כללי גם בעבודה יודעים שכאילו, שאם יש לזה גלימה, אז אני רוצה להיות על הפרויקט הזה, יכולה. הם באמת יודעים את זה.
גלימה אחת לי וגלימה אחת לבשות.
תראה, תחשוב על זה, יצא לי כאילו להתקל בכל מיני סיטואציות נורא נורא... נורא מגניבות. עבדנו על אנדגיים. לא משנה, הייתה סצנה אחת בסוף הסרט, שאף אחד לא אסור היה שידע ממנה. זו סצנה שלא הייתה חלק מהפייפליין של כל החברה, זה משהו שמי שעבד על זה היה חייב לעבוד בחדר נפרד, מנותק מהכל. זאת אומרת, ישבתי בחדר לבד, ותוך כדי שאני עובד על זה בחדר הזה, בחדר ה-secure הזה בעצם, כי זה גם חדר שאתה, אתה גם לא יכולת להיכנס, זה לא יכולת להיכנס סתם, זאת אומרת, היית חייב שהכרטיס שלך יעביר אותו ספציפית,
רק זה... חדר שקורא לך את העיניים, שאתה עושה ככה עבור...
זה היה השלב הבא. ותוך כדי שאני כאן, שאני יושב ועובד בחדר המאוד מאוד מאובטח הזה, נכנס מישהו לחדר, ו... פותח את אחד הארונות, ומתוך הארונות יש שם כספת. ואני כזה, אוקיי, it is a secure room. ומתוך הכספת הוא מוציא את החליפה של Wonder Woman, שהיא לבשה בסרט.
וואו.
סרט אחר לגמרי, לא קשור לזה. אבל הם אשכרה, הם הביאו את החליפה של גל גדות שם, כי בגלל שעבדנו גם על הסרט הזה אחר כך, אז מידלנו אותה שם, לפי הרפרנס האמיתי. אז אתה יודע, אז אני כאן, והוא מוציא חליפה של, אני לא יודע כמה זה, 30,000 פאונד, אני חושב, על הדבר הזה. הוא לוקח את זה, סוגר את הכספת, יוצא מהחדר, ממשיך, ולא יודע, כל הסיטואציה היא פשוט נורא נורא סוריאליסט.
מה הסרט באמת שהכי נהנית לעבוד עליו, ולמה?
אני חושב שספיידרמן האחרון, Far From Home, עשינו את החלק הכי טריפי בסרט. ראית אותו, את הסרט?
עם הטיול שהם יוצאים בבית ספר? כן.
כן. אז היה שם את החלק עם מיסטריו, שהוא כאילו ממש כאילו חלק הזוי.
כן, שהוא לא ברור באיזה עולם הוא נמצא.
בדיוק. אז זה מה שאנחנו עשינו בסרט הזה. זה היה... זה הייתה חתיכת...
מה, זה משוגע לגמרי. זה משוגע לגמרי. אני כצופה בקושי הבנתי מה אני רואה.
בדיוק. והדבר הזה גם עבר כל כך הרבה איטרציות. שזה עוד דבר נורא נורא נחמד בעבודה הזאת, שבגלל שאני נחשף לדברים האלה, בשלב נורא נורא מוקדם, אני רואה מה הם רצו לעשות בהתחלה, ומה זה הפך להיות בסוף. הסיקוונס הזה עבר 2 או 3 שינויים מאוד מסיביים, זאת אומרת, זה התחיל בתור משהו אחר לגמרי, וזה הפך להיות הדבר הזה.
ולטובה? השינויים הם לטובה?
זה לטובה. מה שבעצם קרה זה שהם עשינו איזשהו משהו נורא נורא בסיסי, עשינו איזשהו אנימטיק, והם עשו טסט סקרינינגס, והקהל נורא התלהב מזה. אז מה שאמרו, אוקיי, כפול ממה שעשיתם כאן. רוצים, מה שעשיתם, תכפילו. עוד, כאילו, יותר משוגע, יותר פסיכי. התוצאה מדברת בעד עצמה, לשמחתי. אתה יושב בסרט של מרוול, שאתה נורא נורא נהנה ממנו, ובסוף הסרט השם שלך פתאום הופיע לרגע אחד. זה מבחינתי.
חיכית על הקרדיטים כדי לראות את השם וללכת.
קודם כל, 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 כל בן אדם של הסרטים של מרוול יודע שאתה לא הולך בקרדיטים, גם אפילו אם השם שלך הופיע בזה, אתה מחכה בסוף. אבל כן, זה נורא נורא מגניב.
איך נכנסת לתחום הזה של קום?
כשיצאתי מהצבא, אני בכלל חשבתי שאני אוכל פלטיסט. עשיתי קורס, קורס 3D Max. קורס Max כזה נורא נורא בסיסי של, של חודשיים באיזושהי מכללה כלשהי. אני אפילו לא זוכר איפה זה היה. אנחנו, אני עתיק, אנחנו מדברים פה על שנת 98, כן? וחשבתי שאני אהיה פלטיסט, וזה כאילו מה שעשיתי. זאת אומרת, זה עניין אותי, זה עדיין מעניין אותי, אבל עבדתי באמת קצת בתור, עבדתי כאילו בתור פלטיסט פה ושם, ואז פשוט בעבודה אחת שעשיתי, בשלב מסוים, באו ואמרו לי, טוב, רינדרת, עכשיו צריך לקמפז את זה. ואני כזה, מה זה לקמפז? לא היה לי מושג. אז הייתי צריך להשלים את זה. בקיצור, אז מישהו אמר לי, טוב, תכיר, זה אפטר.
רגע, בוא נגיד,
גרסה 5.5.
בוא נגיד רק למי שלא מכיר, קימפוז זה לחבר בין רקע לדמות, לכל מה שקורה, נכון? הגדרתי את זה נכון?
תפקיד של, של קומפוזיטור הוא בעצם לקחת מה שכל המחלקות שהיו לפניו עשו, mm-hmm. ולחבר את זה לכדי פריים שנראה כאילו באמת קרה. את הגרין סקרין שצילמו, ולקחת את התלת שרונדר, ולקחת את, את הפלייטים שצילמו לפני כן, ולקחת אלמנטים שצילמו בנפרד בכלל, ולחבר את הכל ביחד ולגרום זה לראות טוב. הכל מתנקז אלינו. שם, that's where the magic happens. יש סרט נחמד של בחור בשם רוי פקר, שהוא mm-hmm. קומפוזיטור גם, הוא עובד איתי, שהוא קוראים לזה The Art of VFX Games, אם אני לא טועה. הוא עשה סרטון שפשוט מראה מה קומפוזיטור עושה, כי פשוט mm-hmm. נמאס לו להסביר כל הזמן, וזה סרטון גאוני. אני אשלח לך את הלינק אחר כך, זה
נהדר. אשים...
זה פשוט מראה את כל הדברים.
אני אשים פה בתיאור גם לינק, מי שרוצה שיסתכל. אז בעצם קומפוזיטור, מעבר לזה שהוא צריך לדעת לחבר בין כל העולמות, הוא גם צריך להכיר את כל העולמות.
כן, כן. ככל שאתה יודע יותר על כל מה שקורה לפניך, יותר טוב. אתה אמור להכיר את הפייפליין מספיק טוב כדי לדעת שאוקיי, אם יש לי בעיה כאן וכאן, אז אני יכול לדבר עם החלק הזה של הפייפליין, עם הבחור הזה או עם המחלקה הזאת.
אז אני רוצה לחזור איתך באמת לחלק הזה שאמרת, הזכרת לפני זה, שבסך הכל מה שעשית בכל הקריירה שלך זה קורס של חודשיים, וזה היה כן. החלק הלימודי היחידי, ומעניין אותי לדעת מה אתה חושב, אם צריך לדעתך באמת לקחת קורסים מסודרים כדי להצליח ולהגיע לטופ, או שזה לא חובה בכלל.
אם אתה שואל אותי, זאת לא חובה בכלל. אבל, having said that, זה לגמרי תלוי בבן אדם. אני יכול להגיד לך שאני מכיר מספיק אנשים שלא הלכו ולמדו במוסדות אקדמיים כאלה ואחרים, והם עושים עבודה נהדרת. אני מכיר גם המון אחרים שכן עשו, הלכו ולמדו, והם עושים גם עבודה נהדרת. אף פעם לא הייתי תלמיד טוב בשום צורה שהיא. הכל עבד לי הרבה יותר טוב כשאני יכולתי לשבת בעצמי ולעשות דברים. יתרון, לא הוצאתי שקל ללימודים. חיסרון, זה שאתה מסתובב עם תחושה של אולי אני לא יודע הכל בדיוק, ואולי אני מפספס משהו, ואתה מסתובב עם התחושה הזאת לאורך זמן. זה לגמרי תלוי בך.
אתה יכול לשים את האצבע על הנקודות שלדעתך צריך? זאת אומרת, איזה תכונות צריכות להיות אנשים שרוצים ללמוד לבד באופן עצמאי?
אהבה למקצוע, אהבה אמיתית למקצוע, זאת אומרת, כמו כל דבר שאתה אוהב לעשות, אני אישית מצאתי את עצמי יושב שעות על גבי שעות על גבי שעות, ימים כלילות, פשוט על זה, לומד את זה, מנסה להבין, מנסה לעשות דברים. הייתי מסיים יום עבודה, אפילו שנגיד בעבודה אני עושה את זה, אז הייתי מנסה עוד דברים. זה דחף כזה, זה אהבה לתחום הזה.
יש פה קטע גם של סבלנות לפי מה שאני שומע ממך, לשבת הרבה שעות על...
זה הקטע, שאם... אם אתה אוהב את זה, אז אתה לא באמת צריך את הסבלנות, כי זה מגיע לך באופן טבעי. כן, יש לי את היכולת לשבת על התחת מול מחשב ופשוט לעשות דברים, אבל אני חושב שזה נובע מהעובדה שאני אוהב את זה. אם, אתה יודע, אם היית אומר לי עכשיו, טוב, לך, שב, תעשה עכשיו חודש הנהלת חשבונות, רוב הסיכויים שאני לא, אני אסבול מכל רגע, כי זה, that's not my thing, זה לא התחום שלי.
אני מקווה שמנהלי חשבונות לא צופים בנו. היית אומר שתכונה של משמעת עצמית היא חשובה?
ברור.
בלמידה עצמאית.
משמעת עצמית זה משהו שחשוב גם אם אתה לא לומד לבד. גם אם אתה לומד במוסד כלשהו, אתה עדיין צריך לשבת.
כן, אבל יש לך לוז שלהם, ויש לך מסגרת ותרגילים ומשימות. זה לא משהו שאתה צריך לייצר לעצמך, יש לך עדיין איזושהי אוטוריטה מולך שאתה צריך לעמוד מולה.
זה נכון, אבל אתה עדיין צריך את המשמעת העצמית הזאת. שוב, משמעת עצמית עוזר בכל דבר, זה לא משנה מה. אז אני זוכר שאחד מהדברים שהייתי עושה זה, אחרי שהיו נגמרים השיעורים, הייתי מנסה לארגן בסופי השבוע, שהחבר'ה שלומדים איתי, נבוא לבית של מישהו ונראה את ה-special features בכל מיני DVD'ים של פיקסאר, כדי ללמוד איך זה עובד, כדי לראות איך... אתה פשוט מנסה לשאוב מידע, זה גם... בוא לא נשכח, מדברים על שנת 98, לא היה יוטיוב.
כן.
כל פיסת מידע שהצלחתי להשיג, פשוט שאהבתי את זה. היום אני חושב שזה יותר קל ויותר קשה במקביל.
למה? למה יותר קשה?
נתחיל מיותר קל. יש לך גישה להמון מידע. יותר קשה זה, אוקיי, מה אני בוחר? זאת אומרת, אולי אם זה יותר טוב או אם זה יותר טוב, האם הוא צודק, האם הוא צודק?
איך ידעת למה להשוות? מה טוב, מה לא טוב? מי יצביע לך על החלק
של... לא ידעתי. וזו הבעיה בדרך הזאת, שאתה לא יודע אם מה שאתה עושה זה נכון. אם הייתי נתקל במישהו שמבין, אז הייתי מנסה לשאול ולראות, אבל בגדול... הבעיה פה זה שאין לך מישהו שנותן לך את הכיוון, לראות אם אתה עושה כמו שצריך או לא.
כן.
לשמחתי הרבה, הצלחתי להגיע למקום שבו, אוקיי, אז הצלחתי להרים כמה דברים נורא נורא בסיסיים, ומישהו הסכים לזכור אותי בתור טלטיסט. ומהנקודה הזאת, יש לך סאונדינג בוי כזה, אתה יכול לשאול אותם, הם אומרים לך, זה טוב, זה לא טוב, זה ממש לא טוב, זה ממש לא טוב, תתחיל עוד פעם. זה היה מי שיכולתי שאלתי.
מה אהבת בלהיות קומפוזיטור?
אתה מין תחושה של אתה יכול לעשות הכל. אתה יודע, כשאתה עושה תלת, אז אתה צריך גם לרנדר, ואז חיכית את השעה וראית את הרנדר ופספסת משהו, וזה לא עובד טוב. אותי באופן אישי זה תסכל, הזמני רינדור שברו אותי, אני אהיה כנה. אתה עובד בקומפ, אז אתה עובד יותר ב-2D. אני, קומפוזיטורים עובדים גם ב-3D, אבל עבדתי רק על ה-X ועל ה-Y, וזה מה שעניין אותי. וזה נתן תחושה שבאמת אפשר לעשות הכל. היו גם כל מיני...
אם אני מבין מה אתה אומר, אתה מדבר על תוצאות מהירות.
כן. כי לעבוד בקומפ, בסופו של דבר, אתה רואה, התוצאה היא פשוט, זה ויזואלי וזה מיידי, אתה יודע ישר אם זה עובד או לא. אתה לא לוחץ עכשיו רנדר ואתה כזה, אוקיי, טוב, הנה, הבקט הזה, ואז הבקט הזה, ואז הבקט הזה, כאילו. בעיניי זה משהו שהתחבר איתי הרבה יותר טוב. נורא נורא אהבתי, הגישה שלי כשאני עובד, ובאופן כללי, גם כשהייתי אפטריסט וגם עכשיו, כמו ילד, אני אוהב לסדר את כל הצעצועים שלי, שאני יודע איפה הכל נמצא, ואז אני יכול פשוט להתחיל לשחק וזה, אז זה אותו דבר עם אפטר, או ניוק, או כל זה, יש לך את פלייט שלך, יש לך את הטלט שלך, יש לך אלמנטים אחרים, ואתה יכול פשוט להתחיל לשחק, אתה יכול פשוט ישר להתחיל להרכיב. כדי להיות קומפוזיטור טוב, אתה צריך להסתכל על העולם כל הזמן, ונסות להבין מה, איך זה עובד, ומה אני צריך לעשות בתוך התוכנה, כדי לחכות את הדבר הזה שקורה באופן טבעי.
היום שאתה הולך לראות סרט, אתה בכלל מצליח להנות מהסרט, או שכל הסרט אתה מסתכל איך הם עשו את זה, ואיך הם עשו את זה, ומה זה זה?
זהו, שבשביל זה יש לך את ה... בשביל זה אנחנו הולכים כמה פעמים. בפעם הראשונה זה באמת פשוט אני רואה את הסרט וזהו. פעמים אחר כך אתה כזה, אוקיי, וזה... אלא אם כן יש טעויות נורא 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 גדולות שקופצות לעין. אני מצליח להתנתק. אבל היו מקרים שכאילו שדברים נורא נורא גדולים קפצו, ואני כזה... לא, זה היה לא נעים.
איך החיבור עם האנשים שם שאתה נכנס למקום כזה? אני מניח שיש אנשים שהם כבר, יש להם שם בעולם הזה ו...
אחד מהדברים שאני נורא נורא אוהב בתעשייה הזאת, באופן כללי, גם בארץ וגם בחול, זה שהאנשים שיצא לי לעבוד איתם עד עכשיו, כולם היו ממש ממש אחלה. כולם היו סופר נחמדים, וכמות האסהולס שנתקלתי בהם הייתה ממש ממש מינימלית. היו לאורך השנים. רובם נורא נורא נחמדים, כולם... סופר שיתופיים, אם יש לך שאלה, הם יעצרו הכל והם יסבירו לך והם עבדו שאתה בסדר. זה גם אירופה, זה לא כמו בארץ שכזה, אם יש שואלת שאלה, אתה מסביר לו את זה, ואז אתה כאילו ישר עובר הלאה, הם כזה, אתה הבנת, זה בסדר, אתה רוצה שאני אחזור על זה? הם כאילו הכל נורא, תחושה נורא נורא נחמדה להגיע למקום כזה.
סיפרת לי שאתה גם מוזיקאי, היית.
היום לצערי הרב אני מנגן הרבה הרבה פחות. בעברי בשלב מסוים עבדתי כמוזיקאי, הייתי מנגן במחזות זמר, הייתי גיטריסט בבסיס.
אתה חושב שהידע, כן, הידע זה... הזה והיכולות האלה, שבסוף אנחנו מדברים פה על עוד תחום שהוא יצירתי, הוא תורם נכון. לך באיזשהו אופן בעולם של הקום,
כן, ברור,
של התלת?
ברור, ברור. הייתי תקופה מאוד מאוד ארוכה, הייתי אפטריסט ועבדתי על פרומים ופרסומות. עכשיו, בתור מישהו שמגיע עם רקע מוזיקלי, אני באופן אישי מצאתי שיש לי את היכולת לראות קצב, בניגוד רק לשמוע אותו. כשאתה מוזיקאי, אתה צריך לשמוע קצב, צריך לשמור על טיים ולדעת לספור. סאונד ומוזיקה זה עוד עולם שלם שתורם לכל יצירה, אז גם לדעת לעבוד עם זה, זאת אומרת, להתאים את מה שאתה עושה למה שקורה מבחינת המוזיקה, מה שקורה מבחינת הסאונד. ברחתי קצת, מה הייתה השאלה?
אני גם שכחתי. אני חייב לשאול אותך שאלה עכשיו. אתה עובד עם מוזיקה?
כן, ברור, ברור. לא, ולא רק אני, אתה רואה כאילו שורות של אנשים שעובדים כאילו עם אוזניות ואין מצב שלא, כי אחרת נורא נורא שקט.
אתה חושב שלאנשים שנכנסים לתחום הזה, לתחום הקומפ או לתלת או לאנימציה, חשוב שיהיה להם עוד תחביבים שהם מעבר לזה? זאת אומרת, כמו שאתה מוזיקאי ו...
תראה, כל אחד יעשה מה שסבבה לו. אני חושב באופן אישי, כשגדלתי חשבתי שאני הולך להיות מוזיקאי. אבא שלי גם מוזיקאי שנים, אני מנגן בפילרמונית. אני הלכתי לפן אחר של מוזיקה אומנם, אבל כאילו מוזיקה זה היה משהו שנורא נורא התחברתי אליו. ואז עם הזמן פיתחתי גם את האלמנט הוויזואלי. ובסופו של דבר אני חושב שהטריק בחיים הוא לבחור תחביב אחד שאתה יכול לעשות ממנו כסף, ותחביב אחד שאתה יכול ממש ליהנות ממנו. בעבר עבדתי כמוזיקאי ועשיתי מזה כסף, ועשיתי קצת אפקטים בצד כזה, בקטנה. ועם הזמן זה התהפך. והיום אני עושה בעיקר VFX, ומוזיקה זה בקטנה מדי פעם.
אתה שמה כבר 4 שנים, ורוב הזמן שלך היית בארץ.
3.5.
אוקיי, 3.5, ורוב הזמן עבדת דווקא בארץ, בכל מיני סטודיואים וחברות. מה לדעתך ההבדל בין התעשייה בארץ לתעשייה בחו"ל?
זמן בכסף, בעיקר. מבחינת אנשים אני יכול להגיד לך ש... hands down, כל מה שעושים בחו"ל מבחינת כוח אדם אפשר לעשות גם בארץ, מבחינת המטריה האנושית. אנשים מוכשרים, הם יודעים את העבודה. הבעיה בארץ, לפי דעתי, זה זמן בכסף. כל הפרויקטים שאני אי פעם עבדתי עליהם, היו פרויקטים של, טוב, זה פרסומת או פרומו, אז יש לזה לרוב, לא יודע, שבועיים, 3 חודש, זה בלארג'. רוב הדברים הם, טוב, זה אמור להיות מוכן לפני 3 ימים. איפה זה? פה, כשאתה עובד על VFX לסרט, אתה מקבל את הזמן לעשות את זה, זאת אומרת, אתה תעבוד על הקינג של זה שבוע, שבועיים, רק על האג'ז, לוודא שהכל בסדר. אתה מקבל את הזמן להסתכל על זה, ואז להניח לזה, ואז לעשות משהו אחר, ואז להסתכל על זה שוב יומיים אחרי זה. אנחנו עובדים עם מערכת שקוראים לשוטגן, שזה מה שרוב בתי הפוסט בעולם עובדים איתם. יש לי את המטלות שלי, יש לי את השוטים שלי, אני יודע ממתי עד מתי אני צריך לעשות בערך מה. אני בא ממקום שהכל חייב להיות מוכן, טוב, קדימה, יאללה, נו, זה צריך להיות out the door. אני זוכר שבשבוע הראשון שלי שם, כי אני רואה מטלה, ואני רואה שהדבר הזה כאילו stretches on איזה שבועיים, ואני כזה, אני יכול לסיים את זה עוד 10 דקות, מה? אז אני כאילו, אז אני עושה את זה ואני מגיש, ויש פה גם מה שאני, יש פה dailies, שזה בעצם סשן שבו אתה יושב, בחדר עם הסופרוויזר, אז הסופרוויזר אמר, אוקיי, סבבה, זה נראה טוב, תמשיך. ואני חושב לעצמי, לאן? כאילו, כי אני רגיל שזה חייב להיות מוכן היום, אז ניסיתי לעשות מהר וטוב. Okay. אבל אז אתה מבין שמהר זה לא יכול בהכרח להיות טוב, וככה זה עכשיו מבחינתי, זאת אומרת, אני לא ממהר לשום מקום.
אבל איך אתה יודע לאן לדחוף את זה באמת, אם מבחינתך זה משהו שהוא גמור?
אחד מהדברים הנחמדים זה באמת, זה הדייליז האלה. כי בעצם כל יום אתם מדברים על השוט, ואתם מסתכלים, אתה אומר, אוקיי, אני באתי ואני עשיתי את זה ואת זה ואת זה. אם יש לך רעיונות, אתה יכול לבוא להגיד, אני גם חושב אולי לעשות את זה, את זה ואת זה. ואז הם יכולים להגיד לך, אוקיי, זה נשמע טוב, זה נשמע פחות טוב, מה שעשית כאן זה קצת פחות זה, אולי תיקח את זה לכיוון ההוא. And it's a conversation, וזו שיחה שאתה מנהל כל יום, עד שהשוט הזה צריך להסתיים.
אז יש פה גם קטע שצריך לבוא בלי אגו, ובלי מה שאתה מכיר מלפני, ולבוא בראש פתוח.
אם אתה מגיע עם אגו, אתה לא תשרוד את העסק הזה הרבה זמן. אין לי בעיה לקבל את הביקורות האלה. גם כשהגעתי לשם זה היה נורא נורא ממקום שתלמדו אותי. כמה שיותר תגידו לי, אני רוצה ללמוד את זה.
סיפרת לי שאתה גם, יש לך ניסיון בהוראה, ואתה גם אוהב ללמד, אתה מתחבר לתחום הזה. מה מושך אותך לתחום הזה?
בכנות לא חשבתי שאני אעשה את זה בכלל. זה משהו שלא תכננתי עליו. אני התחלתי בכלל בתור תרגל של אפטר. מנקודה מסוימת נהייתי פשוט, העברתי את הקורס. ומשם זה פשוט התפתח, ואיך שכאילו זה התפתח, הבנתי שאני נורא נורא נהנה מזה. וזה נורא נורא מוזר, כי כמו שאמרתי קודם, הייתי תלמיד נוראי.
הייתי תלמיד לא טוב, כן.
אבל משום מה, אני נורא נורא נהנה להסביר את זה. אני נורא נהנה לפרק משהו לחתיכות, ושיש לי את היכולת להסביר את זה לאנשים אחרים. בכלל, באופן כללי, הדרך הכי טובה ללמד משהו זה רק אם אתה ממש ממש מבין אותו. עכשיו, אני לא כל כך הרשיתי לעצמי להגיע לכיתה וללמד נושא שאני לא הכרתי קדימה ואחורה. זה גם מה שהיה גורם לי לחקור את זה ולנסות דברים. ואז ככה היכולת שלי להסביר את זה גם שודרגה, כי כשאתה מבין משהו ממש ממש טוב, יש לך יכולת לפשט אותו אחר כך. הקטע הנחמד פה זה שאתה גם לומד מזה בסופו של דבר. משפט שהייתי חוזר עליו כל הזמן כשלימדתי אפטר זה שיש 17 דרכים לעשות את אותו הדבר באפטר. כל דבר באפטר. אין דרך אחת לעשות משהו. ואז כשאתה מלמד, אתה רואה כאילו שאנשים עשו את זה, אבל בדרך הזאת, וזה ניגש אליו בדרך הזה, וזאת היא ניגשה, זה מכיוון אחר לגמרי, וזה נראה טוב, וזה עובד, אז למה לא?
זה מרחיב את האופקים, אתה אומר, לעוד רעיונות וכיווני חשיבה.
לגמרי. קיבלתי פידבקים טובים מתלמידים, אז כנראה שעשיתי משהו בסדר. אחד הדברים היותר מגניבים זה שאתה רואה תלמידים שלך עובדים איתך. עושים את העבודה, וזה הדבר הכי מגניב בעולם. זו תחושה מאוד מאוד מספקת לראות את הדבר הזה.
נשמע טוב, תרשום אותי לקורס הבא.
לצערי הרב, פה יצא לי ללמד קצת פחות. אני כן אבל עדיין עושה, כל פעם שיש הזדמנות לבוא לעשות ביקורת עבודות באסקייפ, יש את אסקייפ סטודיוס, שזה בית ספר די גדול, אז פריימסטור עושים איתם המון פעמים מין שטאפים כאלה, אז יוצא לי לקפוץ לשם מדי פעם לעשות את זה ככה בקטנה, אולי אני נוסע לחזור לזה.
אז לסיום אני רוצה לשאול אותך, איך לדעתך צריך להתכונן מישהו לפני שהוא מנסה להגיע לתעשייה בחול?
כל פעם ששאלו אותי לאורך השנים מה הדרך הכי נכונה לעשות את זה, אני תמיד אומר, תנסו לעבוד בארץ קצת, תתחילו ממשהו, זאת אומרת, לעשות דברים בפועל, לנסות להתקבל למקומות עבודה. אחד ההבדלים העיקריים באיך שעובדים פה לעומת איך שעובדים בארץ, כדי להיות קומפוזיטור, אז אתה לא ישר מתחיל להיות קומפוזיטור. אתה מתחיל ממחלקה אחרת של פיינט ורוטו. אתה עושה רוטוסקופינג שנה, שנתיים, ופיינט, אתה עושה, מכין קלין פלייטס שנה, שנתיים. אתה לא עושה קומפ בכלל. אתה עושה את זה, ואז אתה עובר להיות ג'וניור. אתה עושה את זה עוד שנתיים. ואז אתה מתחיל, זאת אומרת, יש פה מערכת מסודרת של איך שדברים עובדים. בארץ אין את זה. בארץ זה, טוב, אתה יודע אפטר? אתה מספיק טוב? יאללה. אין לך כל כך איזשהו מערכת מסודרת שמאפשרת לך לדעת באמת כמה אתה טוב וכמה אתה יכול לעשות משהו. Know your shit, סליחה, pardon my French, אבל תדעו מה שאתם עושים. תהיו בטוחים במה שאתם עושים. והביטחון הזה מגיע אך ורק מהעשייה. אני הסיבה היחידה יכולתי לקום, להגיע לכאן בלי שום, בלי להרים טלפון אפילו לחברה כלשהי ולשאול האם זה זה, זה כי ידעתי שהשאוריל שלי ככל הנראה בסדר. זה לא היה שאוריל של קולנוע, אבל הלבל שלי והדברים שידעתי לעשות הם ככל הנראה בסדר עם מה שיבקשו ממני לעשות. צריך לוודא שזה אפשרי מבחינה לוגיסטית קודם כל, מבחינת בירוקרטיה, כל הדברים האלה, וגם מבחינת היכולת שלך בתור איש מקצוע, אם אתה קומפוזיטור, אם אתה תלטיסט או כל דבר אחר, תוודא שאתה יודע לקראת מה אתה מגיע, ותוודא שאתה יכול להתמודד בסיטואציות האלה, לדעת לקראת מה אתם באים, לעשות ריסרצ'. אני שאלתי המון אנשים, המון קומפוזיטורים שעבדו גם בלונדון וגם בקנדה, מה אני צריך לצפות, מה הדברים שכדאי לי לעבוד עליהם. ולמדתי ניוק מ-0, כי זו התוכנה שעובדים איתה פה. לא בארץ, כמעט ולא עובדים עם ניוק.
וזה גם משהו שלמדת עצמאית. לא לקחת איזשהו...
כן. ישבתי עם טוטוריאלים ופשוט ניסיתי. במקרה שלי גם, בגלל שידעתי שאני מגיע לכאן, אז פשוט עשיתי לעצמי איזשהו מין סדר יום, הייתי קם בבוקר, הייתי לוקח את הלפטופ שלי, הולך לאיזה מין מקום לחלל עבודה משותף כזה, פשוט יושב שם איזה 5, 6, 7, 8, 9 שעות, קפה ועוגיות, ופשוט רואה את הטוטוריאלים ועושה דברים, פשוט לנסות, 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 כדי להיות בטוח שכשאני אגיע לכאן, אז אי אפשר יהיה להתקיל אותי מהבחינה הזאת. עכשיו, כשהגעתי לכאן, לא משנה שמה שאני עשיתי זה היה עשירית ממה שאתה עוד לומד כאן, אבל it was enough to get me going. יש המון אנשים שמפחדים או שלא יודעים שהם יכולים לעשות את הדברים האלה. אתה או את, לא, אתם לא חייבים לדעת הכל, כי ילמדו אתכם פה גם המון, אבל שיהיה איזשהו שאוריל ברמה יחסית גבוהה, to get your foot in the door.
ממש תודה, אריאל, על הזמן שלך וגם על המידע הסופר מעניין וחשוב הזה.
בכיף, בכיף.
תודה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון מוזמנים לכתוב לנו כאן בתגובות למטה, אם אתם חמודים תעשו גם לייק, אל תשכחו להירשם לדאקאדמי, נתראה בסרטון הבא ושיהיה גודאק לכולם.